היי, אני אביטל זילברשטיין, ואתן מאזינות לפודקאסט שלי, חיות כדורשת. הפודקאסט בו נדבר על כל מה שמעניין בעולם הכדורשת, הרבה מעבר לספורט. טוב, אז הגיע הזמן להגיד שלום.
בוקר טוב,
לענת ברק. ענת ברק היא שחקנית כדורשת, ובשעות הפנאי היא גם תזונאית. טוב, לא באמת בשעות הפנאי, אבל זה ממש מרגיש לפעמים שהכדורשת משתלטת על החיים, ואז העבודה הזה הופך להיות הפנאי. ורגע לפני שככה נצלול לענייני תזונה וכדורשת וכל מה שביניהם, בואי נספר רגע איך אנחנו מכירות בכלל, איך את הגעת לכדורשת?
אני הגעתי לכדורשת בסיאטל, אני הגעתי לארץ לפני שנתיים, אחרי 20 שנה בארצות הברית, ושנה
לפני... יש לי איזה, את רשומה לי, ענת סיאטל, יש את תמר סיאטל ורויטל סיאטל, שלישיית סיאטל.
בדיוק, זה שם משפחה. אז שנה לפני שעזבתי את ארצות הברית, התחלתי לשחק כדורשת ובעצם להתאהב בכל עניין הכדורשת. הגעתי לרמת שרון, והתמזל מזלי, והכרתי את אביטל במומנט.
נכון, שיחקנו ביחד במומנט, תקופה קצרה אמנם, אבל...
כן, 8 חודשים.
כן, נכון, כן. אוקיי, ואז בעצם כל השנים האלו, את הרבה שנים התזונאית בארצות הברית, יש קשר להתפתחות שלך כתזונאית ולכניסה שלך לעולם הכדורשת?
אז כן, בעצם יש לי קליניקה כבר 15 שנה, שבה אני מטפלת בילדים, במשפחות. כשעבדתי בבית מרקחת והיו מגיעות אליי משפחות עם ילדים לתרופות לריטלין, ל-ADHD, ואז בתור רוקחת קהילתית אתה מכיר את המשפחה. פתאום אתה רואה שגם האח יש לו, או פתאום האמא רוצה גם לקחת ריטלין, פתאום זה עניין אותי אם יש משהו באוכל שכן משפיע על זה, כי זה ידוע שיש גם דברים גנטיים, אבל יש דברים סביבתיים.
וואלה.
וככה זה התגלגל הרצון להרחיב את הנושא.
להבין בעצם כן. איך התזונה משפיעה.
בדיוק. על אורח החיים שלנו בכלל, וספציפית על מחלות שלנו. או דברים גנטיים, או על תפקודים, או...
כן.
כן. והכדורשת הכניס הרבה מומנטום לרצות להתעסק יותר בתזונת ספורט. הקורונה נתנה לי הזדמנות של הפוגה לעשות עוד קורס מעמיק בנושא, וככה זה התגלגל, החיבור בין הכדורשת לאהבת הספורט, לאהבת האוכל ביחד.
גדול, כן? יפה.
כן, זה תמצית בערך.
יאללה, ענת, מה באנו לעשות פה?
באנו, אני חושבת, לשבור מיתוסים שקשורים למה כדאי לאכול לפני אימון, מהי ההגדרה של אימון, במיוחד כשמדובר באימון כדורשת, מה ההבדל בין אימון למשחק. אני חושבת שיש הרבה דברים באינטרנט שרשומים, ולא תמיד אנחנו יודעים לחבר בין המידע שקיים לבין מה שאנחנו בעצם עושות בחיים או איך שאנחנו מתאמנות. וחשבתי שזה יכול לעזור להיות פה או לגמרי. להפריח את המיתוסים. או...
אז אני אתחיל איתך משאלה הראשונה.
אוקיי.
תזונה בכלל יכולה לתמוך באורך חיים ובאופן ספציפי בתחביב שלנו, בכדורשת?
בוודאי. תזונה מאוזנת בעצם יכולה לתמוך בכמה דרכים. קודם כל, היא תיתן לנו אנרגיה ותעזור בתפקוד הגופני שלנו. היא תעזור גם למנוע מחלות. תזונה בריאה, יש המון מחקרים שמעידים שיכולה לעזור במניעת סכרת, במניעת לחץ דם, כולסטרול וכולי. כל התפקודים המוחיים שלנו, איך שאנחנו מרגישים רוחנית, איך שאנחנו שמחים, עצובים, קשורים לסוגי האוכל שאנחנו אוכלים, אם יש סוגי אוכל שתומכי מצב רוח, יש סוגי אוכל שמאוד מרדימים אותנו ופחות גורמים לנו להרגיש אנרגטיים באותו היום. וכמובן, בן אדם שהוא שבע, הוא באופן כללי בן אדם שמח.
כן. את יודעת, על הילדים אנחנו רואים את זה, אבל אנחנו לא חושבים על זה שגם אנחנו נהיות נורא עצבניות.
בוודאי, איך נהיה רעננים אם לא נוכל.
כן.
אז, ובכדורשת זה יבוא לידי ביטוי באותה צורה. אם אנחנו נוכל את הדברים שמתאימים לפני אימון או לפני משחק אינטנסיבי, הרמת אנרגטיות שלנו תהיה מותאמת, הרמת רעננות שלנו, איך שנתפקד בזמן המשחק, יכול להיות מושפע מזה.
טוב, בואי נתחיל. אנחנו מתחילות מלפני אימון.
אוקיי.
אוקיי, יש אמירה שאומרת לא לאכול שעתיים לפני אימון.
אז דווקא המחקרים מראים שכדאי לאכול שעתיים לפני האימון. ממש חצי שעה לפני האימון כדאי לאכול איזושהי פחממה. שמתעכלת בצורה מהירה, אפילו עד שעה לפני האימון.
תני דוגמאות שככה נדע.
אפשר לאכול פרי קטן, קוטג' מיני, עם טוסט אחד, אפשר לשתות כוס חלב אם אתם אוהבים, או משקה חלבון שמכיל חלב.
את מדברת פה על דברים נורא בריאים, מה עם כאלו שחובבות, נגיד, דברים קצת פחות בריאים?
אפשר תמר.
אני לא יוצא ממך איזה
שוקולד. אפשר שוקולד מריר עם תמר, או שוקולד מריר עם חצי בננה, ואז יש שילוב. טוב, של סיבים יחד עם הסוכר בשוקולד, כדי שזה יתעכל לאורך זמן. אבל מה שבהחלט מומלץ זה שעתיים שלוש לפני האימון, לאכול את הארוחה הגדולה, שהיא תכיל חלבונים ופחממות, ובעצם תיתן לנו את האנרגיה למהלך האימון.
אוקיי. אז כאילו זה בכלל 3-4 שעות לפני ארוחה גדולה, ואז במהלך, את אמרת אפילו חצי שעה לפני איזושהי פחמימה.
את המשהו הקטן, אבל שעתיים שלוש, לא 4 שעות, זה כבר יותר מדי. העיכול הוא שעתיים שלוש לפני האימון, ואם יש את אלה שמאכלות מהר את האוכל, כדאי להם חצי שעה לפני האימון, עוד משהו קטן. עוד משהו מאוד מאוד חשוב, זה מומלץ מאוד, והרבה אנשים לא עושים את זה, זה לשתות מים לפני האימון. בערך חצי ליטר מים לפני האימון. שני הדברים יחד, האוכל יחד עם חצי ליטר מים, בעצם מייצבים לנו את הרמה האנרגטית, ויוצרים מצב שיש לנו יכולת תפקודית לאורך כל האימון, שהיא פחות או יותר באותה רמה, בלי נפילות מתח בזמן האימון.
אוקיי. ועכשיו יש עוד איזה כזה, אמרו לי פעם, ואני כל פעם מדמיינת את זה ממש ויזואלית, שלא לשתות עם האוכל, כי זה מוריד את החומציות בקיבה, ואז אני מדמיינת כאילו את נגיד תמר ושוקולד שאכלתי, ולא רק שוקולד, שוחה בתוך בריכה של מים בקיבה שלי ולא מתעכל. זה באמת נכון?
כן, זה מיתוס, שהוא בעצם, יש עליו הרבה דיונים. מחקרים הראו שבעצם ברגע שאתה שותה יחד עם האוכל, אתה בעצם מפריע לפעילות של הקיבה, על ידי זה שאתה מדלל את ה-pH של הקיבה. אנחנו צריכים pH חומצי בקיבה, כדי לאכל את האוכל. ברגע שאני שותה מים, אני מדללת בעצם את החומציות, כלומר עושה אותה יותר בסיסית, והעיכול לוקח יותר זמן ממה שהוא צריך לקחת. בנוסף לזה, המטרה שלנו שאנחנו אוכלים זה הקיבה היא שריר, ובעצם זה שאנחנו שותים יחד עם האוכל, אנחנו מייצרים נפח גדול יותר בקיבה. ואז אנחנו מרגילים את הקיבה להיות גדולה יותר בתור שריר. ואז היא צריכה יותר אוכל כדי להרגיש את תחושת השובע, שבעצם הסיגנלים למוח מהשריר יודיעו לו שאנחנו שבעים. אז לכן מומלץ לעשות את ההפרדה הזאת בין שתייה ואוכל באופן כללי.
אז זה קטע.
אז זה דווקא משהו חשוב.
יפה. וכששותים רק מים לבד, זה גם מתרחב ככה?
תראי, יש כמות שלא יש המלצה של כמה לשתות ביום. הסיבה שאת לא שותה מעבר לזה, זה בגלל שהגוף לא צריך את הכמות הגבוהה הזאת של המים. זה לא בגלל ההרחבה של הקיבה, אלא יותר מזה שלא יהיה לך דילול יתר של ויטמינים, מינרלים, דברים שאת צריכה כן. בגוף.
כן. אז מה ההמלצה? מתי אני אוכלת את התמר? מתי אני שותה את החצי ליטר?
אוקיי, אז בעצם, בדיוק כמו שאמרתי, שעתיים לפני האימון, אתה אוכל את הארוחה הגדולה שלך, ועד חצי שעה לפני האימון, אתה אוכל את הטוסט הקטן, ואת שתיית המים, אתה בעצם שותה חצי ליטר לפני האימון, ובמהלך האימון יש גם עניינים במהלך האימון איך לשתות. אז ככל שהאימון הוא בעצימות יותר גבוהה, והוא אורך יותר משעה, שבפועל אימון כדורשת הוא גבולי על העצימות ועל השעה. כי יש אימונים שאתה מרגיש את העוצמה 40 דקות, ויש אימון שאתה כן מרגיש את זה במשך שעה ורבע. אבל המחקרים אומרים שזה בערך על כל 15 דקות מעבר לשעה, אתה שותה בערך כוס מים. זה פחות או יותר. אז יכול להיווצר מצב של אימון שלם, שאתה לא שותה, וזה בסדר, כי הוא רק היה 40 דקות, או 45 דקות.
אז לא צריך להתרגש מזה.
כן. הצמאון יבוא לידי ביטוי אם לא שתית את המים לפני האימון.
אוקיי.
אז הגוף ירגיש מאוד מיובש, החום שהגוף ייצר בזמן האימון יכול לפגוע בפעילות השרירים בזמן האימון, ויכול לגרום להרגשה של כאבי שרירים כשתסיים את האימון. הקטע של להרגיש שנתפסת, או להרגיש שממש יש לך כאבים בשרירים גדולים, אז תרגיש את זה.
בסוף האימון.
בסוף האימון.
אבל במהלך האימון את גם מרגישה עייפות של שרירים.
בדיוק. אתה תרגיש, יש אנשים שחווים את זה כרעד במהלך האימון, יש אנשים שירגישו ממש עייפות של השריר, או אי יכולת, לדוגמה, לנטר באותה מידה שהם...
כמו כבדות כזאת.
בדיוק, שהם רגילים. וזה בעיקר נובע מחוסר מים לפני האימון, לאו דווקא בזמן האימון. Okay. שזה מיתוס מאוד מאוד גדול בעניין הספורט, של הרבה אנשים חושבים שצריך לשתות המון במהלך האימון, וזה לאו דווקא הדבר הנכון לעשות.
הדבר יותר נכון זה לשתות לפחות חצי ליטר.
לפני האימון.
אוקיי, אוקיי.
ושתייה זה לא קפה.
ושתייה זה לא... לא, רק מים, רק מים.
האם הובלתי אותך?
רק מים ואוכלות רק תמרים ואגוזים.
ומוזלי, אפשר?
ומוזלי, כן. אוקיי, אבל אם בכל זאת אני מגיעה לאימון, את יודעת שלנו אימונים באיזה 9:30 בערב, מתה מעייפות. קפה, עוד מיתוס.
בוודאי. אז קפה, באופן עקרוני, קפה עוזר מאוד לתפקוד השריר וליכולות ביצוע בזמן אימון.
די.
כן.
את הולכת אז... פה להעלות את המניות של נספרסו.
לגמרי. אז מה שזה, בעצם מה שזה עוזר, זה עוזר גם להוריד את זמן ההתאוששות של השריר. הוא עוזר ליכולות הריצה ויכולות הביצוע במהלך האימון.
וואלה.
וכמובן, הוא עוזר לך להרגיש פחות עייף בזמן האימון. אבל, יש אנשים, ויש כבות של אנשים, שרגישים לקפאין במידת יתר, כי בעצם קפאין הוא מגביר את פעילות המעיים.
אוקיי.
אז מבחינתי האידיאלי זה לצרוך קפאין שהוא ברמה מאוזנת, וזה נמצא בתה ירוק, או שהוא נמצא בתה עם קפאין, לעומת אספרסו, או קפה שחור, שהרמה של הקפאין היא מאוד מאוד גבוהה, הגוף מקבל את זה בבוסט מאוד מאוד גבוה, ואז גם יש לו את האימון להתמודד איתו, וגם יש לו להתמודד עם בוסט מאוד מאוד חזק של קפאין. אז האידיאלי הוא בעצם כן לצרוך משהו עם קפאין, אבל שהוא ברמה שהגוף מסוגל להתמודד איתה לאורך האימון.
אוקיי.
ולא בפיק.
שזה תה ירוק, אז נספרסו סורי. סורי. כנראה שוויצוצקי הולכים...
לגמרי. לא חייבים ויצוצקי, יש...
סתם, לא, אני... סתם זרקתי שם של מותג, הם לא משלמים לי.
יש הרבה אופציות. לא, אנחנו יכולים להפוך את זה גם לספונסר, ויהיה פה. אבל יש בעיניי המון אופציות שאפשר לקנות דרך iHerb, במחירים הרבה יותר מוזלים מויסוצקי, ובטבע קסטל הם גם מביאים המון דברים, ולפעמים יש מבצעים ספציפית על תה ירוק. הבאתי כאן דוגמה, אולי אביטל תשים איזה תמונה אחר כך של כמה דברים.
סבבה.
כן.
אוקיי, אוקיי. טוב, מה עם כאלו שמרגישות צורך לאכול תוך כדי...
האמת היא שזה גם משהו מאוד מאוד נפוץ. זה בעיקר קורה לנו כי אנחנו, לא היה לנו זמן בין הכובע של חזרנו מהעבודה, ולא אכלנו את השעתיים שלוש לפני האימון. ומיד שמנו את הכובע או את הטייץ, ורצנו בעצם לאימון.
נכון, נכון, קורה להרבה מאיתנו שאנחנו מגיעות ככה עם הלשון בחוץ.
אז אני באופן כללי לא ימליץ לאכול בזמן האימון, תכף אני אסביר למה, אבל אני חושבת שהפתרון האידיאלי הוא בעצם לאכול ברכב את ההמלצה, את ההמלצה שנתתי קודם, את החצי שעה לפני אימון, יכול להיות שזה ייצור את השעה לפני אימון, ואז במקום לאכול רק טוסט אחד עם המיני קוטג' או את הבננה, או אפשר יהיה לאכול קוטג' גדול, עם שתי פרוסות גדולות של לחם, או לחם כוסמין, או לחם מלא, ובעצם אפילו אפשר בר אנרגיה, שיש בתוכו גם את החלבון וגם את הפחממות, ובעצם לייצר איזושהי ארוחה שהיא מאוזנת באוטו.
בדרך כלל, וזה לא יכול לגרום לכבדות כזאת, ותחושה שעולה לי, עולה לי?
בדיוק. מכיוון שמה שתיארתי עכשיו מייצר בעצם משהו באזור ה-15 עד ה-30 גרם פחממה, הגוף ידע לעכל את זה במשך ה-40 דקות לפני האימון, וגם 20 דקות לתוך האימון שמתחילה העצימות לעלות.
כן.
כי בינינו ה-20 דקות הראשונות של האימון הן בדרך כלל הדרגתיות,
כן.
והגוף נכנס לאימון גם, חוץ מהמנטלי שלנו שלוקח לנו גם זמן להשתחרר מהכובע הקודם שלנו, גם לגוף לוקח את ה-20 דקות להיכנס לאימון, שזה יהיה מספיק זמן להקל את, את האוכל הזה שאכלנו באוטו.
אוקיי.
עכשיו, הסיבה למה זה לא מומלץ לאכול בזמן האימון, היא נובעת בעצם מתהליך פיזיולוגי שקורה בגוף. יש שני תהליכים בעצם מרכזיים שקיימים. אחד זה rest and digest. בזמן שאנחנו אוכלים, הגוף, המערכת הפרסימפתטית נכנסת לפעילות, ובעצם מעטה את האדרנלין שלנו, מעטה את הקצב שלנו, ובעצם נותנת את כל האנרגיה למערכת העיכול.
כן.
וכשאנחנו נמצאים במוד של משחק או במוד של אימון, בעצם ה-flight and fight הוא בעצם המוד שאנחנו נמצאים בו, שהאדרנלין והקורטיזול שלנו ברמה מאוד 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 גבוהה, ומערכת העיכול משותקת. אז הרבה אנשים שאוכלים תוך כדי האימון, הם בעצם מרגישים לחץ בקיבה, כי הגוף בעצם לא יודע מה לעשות. אתה מכניס אותו למוד של ריכוז, ומוד של פייט, אבל אתה רוצה שהוא יעכל אוכל. אז ההתנגשות הזאת לא, לא עובדת.
זה מבלבל. אין דבר כזה מולטיטאסק במוח או בגוף. אנחנו לא יודע, אנשים, גם וגם.
אנחנו יודעות לעשות את זה טוב, את המולטיטאסקינג
והחיים. אני שמעתי שזה overrated, שזה לא באמת נכון.
כן, החיים המודרניים דורשים מולטיטאסקינג, זה אין שום ספק, אבל,
אבל הגוף עדיין לא בנוי לזה.
הוא פרימיטיבי, יש לו הרבה דברים מאוד מאוד חכמים, אבל המערכות הן מערכות צייד.
כן.
וכשהיית יוצא לצוד, לא אכלת תוך כדי.
נכון.
אתה באת לצוד את האוכל, לא לאכול אותו.
כן, טוב, מדמיינת עכשיו איזה צייד כזה עם איזה במבה תוך כדי שהוא
מחפש איזה אייל.
מנשנש תמר. סליחה, לא במבה, תמר חוזרת בי.
בדיוק.
כן. אוקיי.
פחממות.
דיברנו על מים, פחממות. אחרי, או שעדיין אנחנו בלפני.
תראי, פחממות זה החיים.
יש מיתוס שאומר שפחממות זה החיים.
זה, פחממות זה החיים. אתה, את, אני, אוכלים לפני, אוכלים אחרי, אין מה לעשות. העניין זה הכמות בעצם.
אוקיי.
וכמה זמן אחרי האימון. אז בוא נעשה סדר. בעצם אחרי האימון, הגוף צריך אנרגיה חזרה, כי הוא הוציא אנרגיה במהלך האימון, ובעצם ארוחת הפחממות עוזרת להחזיר לנו חזרה את האנרגיה שהוצאנו. עכשיו, האנרגיה חוזרת, כי רמת הסוכר תחזור להיות תקינה, ובצורה הזאת, הגוף יחזור להיות מאוזן, להרגיש שבע, רענן, שמח, כי זה מה שפחממות עושות. דברים שאפשר לאכול אחרי האימון, פחממות שאפשר לאכול אחרי האימון, מומלץ תוך חצי שעה מתום האימון או אותו משחק כדורשת שבו רמת האדרנלין שלנו היא מאוד מאוד גבוהה. לדוגמה, משחק כדורשת שהוא 40 דקות או 45 דקות, יכול להיות בעצימות שלו, העצימות הספורטיבית, כמו שעתיים אימון של כדורשת שאנחנו מגיעות למגרש.
כן.
מכיוון שרמת האדרנלין עולה הרבה יותר בזמן המשחק.
אוקיי.
גם מהלחץ, גם מרמות הריכוז שאנחנו נמצאות בהם. יכול להיות את אותו אפקט אנרגטי
בזמן הרבה יותר קצר.
בזמן הרבה יותר קצר. אז מה שמומלץ בעצם לאכול...
רגע, מה זה עושה לגוף? זה שיש אדרנלין מאוד גבוה ורמת לחץ גבוה?
השריר מתפקד הרבה יותר חזק. זה בעצם מה שזה עושה. יותר שריר יתפרק, כדי לייצר שריר חזק וגדול יותר, בזמן האימון. זה בעצם מה שזה עושה. זה מייצר את השריר בצורה אחרת, כי זה מה שאנחנו עושים.
השריר נוצר תוך כדי אימון?
שרירים
אנחנו
נוצרים...
אנחנו פה גולשות לאנטומיה.
נכון, טיפה. כי בעצם בכל פעילות ספורטיבית שריר יתפרק, וייבנה בצורה יעילה יותר וחכמה יותר לפי מה שאתה... איך שאתה
תוך
מתאמן.
תוך כדי, בדיעבד, כאילו אחרי.
זה לא... זה קורה בעיקר, לא בעיקר, אני אגיד, זה קורה תוך כדי... ובעיקר אחרי האימון.
כן.
ומפה נובע מה שנקרא כאבי שרירים, השרירים נתפסים, וזה בעצם מעיד כמה חמצן הגיע לשריר בזמן האימון.
וואה.
כן, זאת אומרת, ייצור חומצה לקטית, מה שמרגישים את ההתכווצויות האלה, כן. זה בעצם מה שנוצר באימון, וכמות החמצן, זאת אומרת, כמה שאתה נושם, וכמה שאתה יודע לנשום, או כמה שאתה לוקח באיזי את משחק הכדורשת, יעזור בעצם לשריר להרגיש פחות תפוס בזמן ה... אבל זה...
זה כבר...
מנטלי זה פרק אחר, אני חושבת. אבל בואו נחזור לענייננו, מה כדאי לאכול, איזה פחמימות כדאי לאכול אחרי האימון. חטיפי אורז, חטיפי קינוע, חטיפי תירס, פירות טריים.
ידעתי שתגיד קינוע ובטטה.
בדיוק, הבאתי כאן עוד פעם, אביטל בצילום, יש כאן דוגמה לחטיף, שהוא חטיף פרוטאין, שמבוסס בעצם על עדשים שחורות, אפונה. הילדים שלי מתים עליו.
כן.
ובעצם אתה מקבל את כמות הפחמימות שאתה צריך אחרי אימון.
כן.
גם טיפה חלבון. ואתה לא מרגיש כבד, כי בכל זאת מסיימים אימונים ב-11, 11 וחצי בלילה.
נכון.
אתה לא תתחיל עכשיו לעשות טוסט בגריל, או לקפוץ לאבולאפיה.
תלוי מסתם. אבל כן, כן. אני...
וגם חשוב לזכור את צריכת המים, שדיברנו עליה.
שאחרי, אוקיי, כן. מה אחרי?
אז אחרי האימון בעצם הגוף, כדי לקרר את עצמו במהלך האימון, שחרר המון חום. שזה בעצם ההזעה שלנו באימון, שתכף גם בטח תשאלי אותי על זה. כי יש הטוענים שאנחנו לא מזיעות
באימון
הכדורשת. אז הגוף ייצר המון חום במהלך האימון, שתיית המים אחרי האימון עוזרת בעצם לגוף לקרר את עצמו, ולהחזיר בעצם את ה... את המים שיצאו בזיעה או בתהליך הקירור של הגוף.
אוקיי, וכאילו יש כאלה שפחות מזיעות.
כן, כן, אין ספק שהזיעה היא משהו שאנחנו... הרבה אנשים חושבים שדרגת הקושי או דרגת מאמץ האימון מעידה על כמה אתה מזיע.
או הפוך.
בזמן האימון או הפוך.
כאילו כמות הזיעה מעידה על כמה באמת, בעצם באמת עבדת.
כן, אם האימון היה אפקטיבי או לא. אז קודם כל צריך לזכור שההזעה היא משהו שהוא תלוי כמה פרמטרים, ולא רק רמת המאמץ שלך. זה תלוי אם היה מזגן או לא היה מזגן.
פרט חשוב.
באימון, כלומר הטמפרטורה של החדר שעשית בו את האימון, יש לך את משך האימון, זאת אומרת, אם באנו והתקשקשנו קצת לפני ובסופו של דבר, כששמים בצורה אובייקטיבית את כמה זמן היה
נטו,
אימון,
כן.
הוא היה 40 או 45 דקות, לעומת הרצון שהוא יהיה שעתיים,
כן.
מידת ההזעה שלך תהיה מותאמת. וכמובן הכושר, זאת אומרת, פרמטר שיקבע את כמות ההזעה, הוא הכושר שלך.
בעצם. זאת אומרת, מישהי שבכושר גבוה, תזיה, סביר להניח שתזיה פחות ממישהי שבכושר נמוך.
נכון מאוד, כי זה תלוי דופק. בעצם כמה העלית את הדופק בזמן האימון. עכשיו, ככל שיש יותר חזרות על אותו תרגיל במהלך האימון, סביר להניח שמידת ההזעה תהיה די קונסיסטנטית בין כל המתאמנות. לכן אימוני קרוספיט נכנסו ונהיו מאוד מאוד פופולריים, כי אנשים גם הרגישו שהם מאוד מאוד מזיעים באימוני הקרוספיט, וגם זה הראה שזה מוציא קלוריות יחסית לזמן האימון מאוד גבוה.
מה זאת אומרת? כאילו דווקא החזרתיות היא זאת שגורמת לקלוריות, ליותר קלוריות להישרף?
בדיוק, וגם להזיע יותר, כי ברגע שהשריר עושה את, אותה, את אותו ביצוע כמה וכמה פעמים, יש לו זיכרון מסוים, והוא מנסה לייעל את היכולת שלו בפעם הנוספת שהוא יעשה את זה. לכן, כשעובדים על טכניקה עם מאמן, ועושים את אותו דבר במהלך האימון, רוב הסיכויים שתראה תוצאות הרבה הרבה יותר טובות בניטור, באותו אימון שעשית את החזרה הספציפית על התרגיל.
כן, שזה, שלרוב זה נתפס כזה משעמם לנו כל הזמן לעשות את אותו דבר, אבל תכל'ס זה יותר יעיל.
כן, יש עיתון Journal of Sports Science and Medicine, שבעצם קראתי שם מחקר שעניין החזרות הוא משהו שהוא מאוד מאוד אפקטיבי לזיכרון של השרירים.
כן.
אז
הנה, וואו, זה טיפ כאילו מושלם. כל מי שרוצה להשתפר בניטור או באיזושהי טכניקה של, לא יודעת מה, הנחתה, הגנה, whatever, לעשות הרבה הרבה חזרות.
בדיוק.
כן.
גם טיפ
לנאומים. ואולי לראות נטפליקס תוך כדי, שלא יהיה משעמם, סתם. אז אם אנחנו לא מזהות הרבה, זה לא אומר שבהכרח האימון שלנו לא היה אימון טוב.
בדיוק. זה מאוד חשוב. גם עניין השתייה. כלומר, אם הצלחנו לשתות לפני האימון, סביר להניח שנזיע קצת יותר במהלך האימון. Okay. כי הגוף ירגיש שיש לו מספיק נוזלים בשביל לקרר את עצמו יותר.
זה גם פקטור?
כן, זה גם פקטור.
זאת אומרת, אם הגוף אין לו מספיק נוזלים, אז הוא יתקמצן על זה.
לגמרי, השרירים ייכנסו למצוקה, ואתה כן תרגיש הרגשה של, אתה לא תרגיש את הרגשת הדלקת, אבל בעצם, כמו שאמרתי קודם, החומצה הלקטית תיוצר, אבל לא יהיה לה דרך להתעדות החוצה.
אוקיי, אז זה מה שהיא עושה.
כי מה שאנחנו עושים בזה, אנחנו מפרישים כימיקלים החוצה כדי להיפטר מהם בעצם.
את אומרת את זה כאילו זה obvious, ואני מסתכלת עליך במבט כזה של מזל שאין מצלמה, שלא רואים.
הוויסות הוא משהו מאוד מאוד חשוב. הגוף מאוד 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 אוהב איזון. אז ברגע שאנחנו מוציאים אותו מאיזון, קשה לו לחזור בעצם לאיזון, והדברים שאנחנו מדברות עליהם בעצם עכשיו, מאוד מאוד עוזרים לגוף לחזור לאיזון, בלי מאמץ יתר. מאמץ היתר הוא בעצם הגורם למחלות, מחלות כרוניות, לאיבודי ויטמינים מוגברים, לאיבודי מינרלים מוגברים, שבעצם משפיעים עלינו לאורך זמן.
זה גם משפיע על פציעות? או על הסיכוי להיפצע?
הסיכוי להיפצע, יש מחקרים שתומכים ויש מחקרים שלא, על עניין הפציעות, כי צריך לזכור שגם ויטמינים יש להם הרבה אפקט בתוך עניין הפציעות, במיוחד ברמות ספורט גבוהות. רמת העצימות של משחק כדורשת לא גורם פציעות. אני חושבת שיש כמה פקטורים שיכולים לגרום לפציעה במהלך משחק הכדורשת. אחד מהפקטורים האלה יכול להיות חוסר איזון של כמות המים ששתינו לפני המשחק, מה אכלנו באותו יום, כמה התחממנו לפני המשחק, זאת אומרת, איך השריר שלנו יגיב במהלך המשחק, אבל ללא ספק תוסף המגנזיום יכול מאוד מאוד לעזור לכאבי שרירים אחרי משחק.
אחרי.
כן.
כן.
על מגנזיום יש קונסנזוס בעולם הספורט, שהוא תומך שריר ותומך בזה שלא יתפסו לך שרירים.
כאילו, בעצם. מגנזיום בעצם מרפא שרירים, נכון?
נכון, המגנזיום הוא מינרל מאוד מאוד חשוב, שקיים ברמה גבוהה בגוף. יש לו תפקיד מאוד מאוד מרכזי בתפקוד של השרירים, ובעצם הוא עוזר להוריד את רמת הכאב, ולשחרר שריר בסוף אימון. כי הוא, כמו שאמרת, קלציום מקווץ ומגנזיום משחרר. מה שאפשר לעשות זה אחרי אימון, לשתות משקה מגנזיום, יש אבקות של מגנזיום שאפשר להרבב במים, שאין כן. להם שום טעם, ולשתות את זה לפני השינה, זה גם מאוד מאוד עוזר להיכנס לשינה יותר...
כן, אחרי שאת באדרנלין ומחשבות, איך היה, לא היה.
לגמרי, זה... לשינה יותר רגועה, עם חלומות שזאת נחשבת בעצם לשינה יותר טובה.
כן.
עמוקה.
אם אנחנו כבר, כאילו, את מזכירה מדי פעם אימון, מדי פעם את מזכירה משחק, ויש באמת עצימות שונה, כמו שאמרת קודם, ב-40 דקות של משחק זה כמו שעתיים של אימון. אז כל הכללים האלה שדיברנו עליהם לגבי תזונה ומה, ושתייה, מה כדאי, מה מעורר, מה תומך, לפני, בתוך כדי ואחרי, נכונים גם למשחק או שיש שוני?
תראי, סתם מהניסיון האישי שלי, משחק, אני מרגישה שיש לו חוקים קצת שונים. למה? כי במשחק מראש אתה מגיע עם אדרנלין מאוד מאוד גבוה. אז אוכל חם ושומני לפני משחק יגרום לקיבה לעבוד הרבה יותר קשה. למה? כי רמות האדרנלין הן מראש גבוהות. Mm-hmm. אין מה לעשות. בחיינו האינטנסיביים, יש מקום קטן בראש שיודע שיש משחק בערב. אין מה לעשות. אתה תהיה בפגישה חשובה ואתה תחשוב ליד מי אתה בשישייה, אם זה השישייה שאתה הכי מרגיש בה בטוח וכולי וכולי. אז האדרנלין בעצם לאורך היום הוא ייבנה. יש איזה ריכוז במוח שהאדרנלין בעצם חלק מיותו הורמון האינטנסיביות, עוזר למוח להיכנס לריכוז מאוד גבוה ולהתכנסות למטרה. אז לאורך היום תהיה הפרשת אדרנלין שהיא בדרך כלל יותר גבוהה מהרגיל. אז כל דבר שאתה אוכל לפני המשחק שהוא מאוד שומני וחם, מייצר עומס על מערכת העיכול. אז לפני משחק הייתי ממליצה לא לאכול משהו שהוא שומני ולוקח הרבה זמן לעכל אותו.
זאת אומרת, יותר פחממות כזה.
יותר פחממות, חביתה עם סלמון, דגים, זה מצוין בימים של משחק, טונה, מקופסה, דג לבן יכול להיות מצוין, יוגורט פרו. זאת אומרת, במהלך היום לבנות את עצמך עם חלבון, אבל לאו דווקא ארוחה גדולה של סטייק, כן. עדיף כמה פעמים חלבון, והכמות שלו תהיה שוות ערך לסטייק שאכלת כן. בפעם אחת.
מנות קטנות של דגים, של דברים שהם יותר קלים
לעיכול,
כי מה, הם פחות
יש
שומנים?
יש להם פחות שומן.
אוקיי. אז כאילו בדגים יש פחות שומן, ולכן כאילו עדיף יותר פעמים במהלך היום לאכול את הדברים האלו, מאשר לאכול סטייק אחד.
בדיוק. גם האופציה הזאת של דג, אתה לא יש מאכלים, בדרך כלל בשרים, שאתה יותר טעים לך לאכול אותם חם.
כן,
ממש.
כן.
בניגוד לדגים, שאתה יכול לאכול אותם פושר.
כן.
לצורך העניין.
נכון, כן. אוקיי, טוב, אז זה גם אנקדוטה חשובה לגבי
כן, זה
התנהלות
טיפ קטן
לפני.
שאני חושבת יכול לגרום, לפחות בהרגשה או מנטלית, אתה מרגיש יותר קליל
כן.
שאתה מגיע למשחק.
כן.
אז הרשת תראה נמוכה
נכון.
יותר.
נכון. אני...
תמיד זה מלחיץ. תמיד שמגיעים למשחק, הרשת נראית כל כך גבוהה, ו2-3 דקות לתוך המשחק היא פתאום נראית רגילה.
כי את כלילה ו...
אתה כליל ואף באוויר.
אוקיי. מה שעולה לי באמת בהקשר הזה של המשחק, זה שיש כאלו שחקניות, שיש פעילות יתר של המערכת העיכול שלהן לפני משחק, במילים מכובסות, כי אנחנו לא... אבל אתם מבינות, אני מקווה שמבינות, ומי שלא מבינה, שתתקשר אליי, אני אסביר. איך זה עלול להשפיע?
אז זה מתחבר למה שדיברנו קודם, שיש בנות שהרמת אדרנלין שלהן תהיה מאוד גבוהה בזמן קצר. וזה ישפיע בעצם על מערכת העיכול. מערכת העיכול בעצם תשתתק, והשרירים סביב מערכת העיכול, כי כל מערכת העיכול היא שריר מאוד מאוד ארוך, יהיו קיבוצים, כל היום, אתה ממש מרגיש את זה. ולכן פחממות שמתקלות מהר, יכולות מאוד מאוד לעזור לבחורות שסובלות מזה. ודווקא עניין הקפאין, שדיברנו עליו קודם, לא יתאים לפני משחק.
Okay.
כי הוא יגרום דווקא לפעילות יתר
הבנתי.
של מערכת העיכול. אז דוגמאות, פופקורן לפני משחק, דיברנו על חטיפי תירס.
נכון.
אז אצלך בראש זה רץ לפריחיות, אבל
אבל פופקורן,
אבל פופקורן הוא סוג של חטיף תירס.
כמובן, טבעי ולא מה...
עדיף שהוא יהיה בלי חמה ועם המון, ופחות מלח, אבל אני, טיפ אחד טוב זה לקחת פופקורן, לשים עליו תבלין רוזמרין, לשים עליו תבלין טימין, לשים עליו פפריקה אדומה, יכול לתת את אותו קיק של מלח, ואת אותו טעם של חטיף, מאשר סתם פופקורן יבש בלי חמה ובלי מלח. זה יכול להיות, זה יכול לתת לנו את ה-15-30 גרם פחמימה, שדיברתי חצי שעה עד שעה לפני אימון,
כן.
אותו דבר יכול להיות במשחק, okay. כאילו לפני משחק.
כן, כן, כן. אוקיי.
Okay. אורז לבן מאוד עוזר להעט את פעולת המעיים. חצי בננה, זאת אומרת, הדברים שדיברנו עליהם כאופציות לפני משחק, טוסט, חצי בננה,
נגיד קוטג' לא, נכון? או שזה גם מיתוס? מוצרי חלב.
חלב זה פרק בפני עצמו, דווקא מתאים לשבועות, אבל חלב הוא פרק בפני עצמו, לא ניכנס לזה.
אוקיי, אבל ספציפית כאילו למצב כזה של פעילות מוגברת של המעיים?
אני חושבת שיוגורט יותר יתאים מקוטג', אבל גם ביוגורט וגם בקוטג' אם בסוף כן החלטתן ללכת על הקומבינציה הזאת, זה חייב להיות מלווה באיזה איזשהו ים סיבים,
שזה
כמו
הטוסט,
טוסט או פריחיות, או לחם מלא, שהוא לא כטוסט, פשוט לחם, ויכולה להיות אופציה טובה.
אוקיי, מהמם.
ירקות ופירות, לא דיברנו בכלל.
נכון.
גם בירקות וגם בפירות יש את החלבונים, את הפחממות, את המגנזיום שדיברנו עליו, כל הירקות הירוקים יש בהם את המגנזיום, זאת אומרת, לא חייבים לקחת את זה כתוסף. טרד, קייל, עלי מנגולד, חסה, סלרי, כל הדברים האלה מפוצצים במגנזיום. אוף, כשדיברנו על האופציה של בשר לפני משחק, לא חייבים ללכת עד רמת הסטייק או הרוסט ביף, אפשר לאכול חזה אוף, שהעיכול שלו הוא יהיה דומה לדג.
למה חזה אוף ולא פולקה?
הפולקה דיברנו, יש בו טיפה יותר שומן.
יותר שומן, אוקיי.
אז לא את החצי שעה לפני משחק. זה, הפולקה יכול להיות בשעתיים, כן, לפני המשחק.
אוקיי.
לחובבי האוף.
אני מקשה עלייך. כן. אז דיברנו בעצם על אימון, דיברנו על משחק, ויש גם, את יודעת, הרבה מאיתנו נוסעות למחנה אימונים, או לכזה סופה שהוא כולו כדורשת, יומיים, שלושה, לפעמים אפילו ארבעה, שאת משחקת בצורה מאוד אינטנסיבית כדורשת, מה שם יכול לעזור ולתמוך בנו?
אז שם קוד טורניר שבת. קמתי מאוד מוקדם ביום היחיד שאני יכולה לישון, ונעלמתי מהבית עד שתיים. אז כן, אז בעצם יש הבדל בין אימון אינטנסיבי, קצר, לבין אימון ארוך אינטנסיבי. אין ספק שלשני המצבים צריך להיערך ולהביא דברים מהבית. אלא אם כן, באותו טורניר מספקים אוכל שמתאים לאורח החיים שלך במהלך האימון. כל הטיפים שנתתי עד עכשיו, אפשר לקחת אותם וליישם לתוך האימון הארוך האינטנסיבי לבין האימון הקצר האינטנסיבי. לא לאכול בזמן האימון, לשלוט בכמויות הקפה שאתה שותה במהלך האימון או לפני או אחרי. המים זה משהו קריטי באימונים אינטנסיביים, במיוחד בטורנירים, להקפיד על השתייה בין המשחקים, לאו דווקא בתוך המשחק. האוכל השומני יעט אותנו גם באימון הקצר וגם באימון הארוך, כי רמת האינטנסיביות בטורניר, גם אם המשחקון הוא קצר, רמת האדרנלין שלנו, מה שדיברנו, גבוהה
ממש.
בדיוק.
כן.
אז מה שהתקבל הוא בעצם אימון אינטנסיבי, גם כשהוא קצר.
כן.
ארוחת בוקר מזינה תהיה משהו מאוד מאוד חשוב. בשני המקרים, אפשר להביא את ארוחת הבוקר, נגיד, אין מה לעשות, קמת ב-6:30 או ב-6:45, והגוף שלך עוד לא מוכן לאכול את ארוחת הבוקר המזינה, הייתי לוקחת איתי לטורניר, את השתי ביצים קשות, את השני טוסטים, אפשר להכין את זה ערב קודם.
קריח או משהו, כן.
בדיוק, אפשר להכין את זה ערב קודם ורק לקחת את השקית מהקאונטר או מהמקרר. כן, אני עושה את זה. אבל האוכל השומני לא יהיה מומלץ במהלך האימון. זאת אומרת, כמויות גדולות של שוקולד שיש בו שומן רווי ברמה גבוהה, יהיה פחות מומלץ. אפשר לקחת שוקולד, לשבור אותו בתוך גרנולה, או בתוך איזשהו חטיף חלבון ששברת בסקית, או בתוך האגוזים, או איזה מיקס של אגוזים. אין לי בעיה עם שוקולד, פשוט לאכול חצי חבילת שוקולד, יגרום לעיכול מאוד ארוך של השוקולד, וזה לא משהו שאתה רוצה בזמן.
הבנתי, בניגוד לזה שאנחנו חושבות שזה מעורר אותנו וכאלו.
בדיוק, כי יש את הקפאין בתוך הקקאו, אתה תקבל...
אז בגלל זה זה מעורר אותנו, בגלל הקפאין, אבל הסוכר והשומן זה משהו שמעט.
הסוכר גם נותן קיק, כי השילוב של קפאין וסוכר הוא מעורר.
שזה עוד פרדוקס, שסוכר מעורר, אבל מהר מאוד גם מוריד את הרמות סוכר, ואז אנחנו עייפות יותר.
נכון, והקפאין יעשה את אותו דבר. זאת אומרת, גם הוא ייתן, אם אני אשתה את הקפה השחור או את האספרסו, יהיה לי פיק,
פיק כן.
של רמות הקפאין, אבל תהיה ירידה גדולה מאוד.
מאוד גדולה, ואז זה לא טוב לנו.
בדיוק. אז מי שאוהבת לשתות נס קפה, לדוגמה, יכולה לקחת איתה משקה חלבון של וניל או שוקו או משקה קר קפה,
כן.
ובעצם במקום חלב, שהיא שמה בנס קפה, היא יכולה לשים בעצם את המשקה חלבון כחלב.
באמת?
כן, כי... ואז בעצם את מקבלת את האפקט של הקפאין בנס קפה mm-hmm. בבוקר, אבל גם נתת לגוף שלך את החלבון.
הבנתי.
במקום זה... רק חלב.
כן, וזה כאילו אם... למישהי שלא אוכלת בבוקר,
בדיוק,
נגיד.
בדיוק, ורוצה, ואין מה לעשות, נפל הגורל, והיא המשחק הראשון כן. בטורניר, היא יכולה בעצם לקבל את הבוסט של החלבון מהמשקה הזה.
אוקיי, מה אנחנו חושבות על... מה אנחנו חושבות? מה את חושבת על חטיפי חלבון?
אני חושבת שזה פרק בפני עצמו, כי בסופו של דבר זה מה המרכיבים האחרים שרשומים...
זהו.
Others, מה שנקרא.
כן, כאילו מוכרים לנו את החלק הטוב, אבל הוא עטוף במלא דברים שלא מזינים את הגוף שלנו ולא...
בדיוק, המון המון שמות כימיקלים שלאו דווקא אנחנו מכירים.
כן.
טיפ קטן, סדר הופעת המרכיבים על התווית בעצם מעיד כמה יש לי מכל דבר במוצר. כלומר, אם האינגרידיאנט הראשון הוא בעצם סוכר, זה אומר שרוב החטיף חלבון מכיל סוכר.
כן.
לעומת שאם המרכיב הראשון יהיה ווי פרוטאין, mm-hmm. אז אני יודעת שהוא מגיע מחלבון.
כן. אוקיי.
סתם, אבל זה פרק...
כן, מסדרת לך פה סדרה, אני רואה.
רק אם תזמיני, רק אם תזמיני.
We will see. מה לגבי ויטמינים באופן כללי? יש...
תראי, ויטמינים זה באמת נושא גדול, כי גם בתוך הויטמינים יש other ingredients שמקיפים את הטבליה עצמה של הויטמין. אז האיכות של הויטמין... בעצם נמדדת לפי כמה, איך הספיגה שלו תהיה בגוף. אז אפשר לדבר על ויטמין C באופן ספציפי, בתוך מזונות כמו תפוזים, פירות הדר באופן כללי, תותים, שהם סופר...
כן, יש בהם ויטמין C.
עשירים בויטמין C.
אבל על זה יש עוד פרדוקס, שתותים עם הריסוס הם מאוד לא בריאים
נכון,
ומסוכנים.
נכון,
אפילו.
נכון. זה גם עניין, בפני עצמו, הריסוסים פה של השדות, וכן אורגני ולא אורגני, אבל אוכל חמצמץ באופן כללי לפני אימון הוא פחות מומלץ.
פחות?
פחות, כי הקיבה, כמו שאמרנו בתחילת הפרק, הקיבה היא חומצית. וברגע שאני מכניסה עוד משהו חומצי פנימה, יש אנשים שפעילות יתר, חומציות יתר, יכולה לגרום לפעילות חמצנית מוגברת בגוף. עכשיו, מה זה אומר בעצם? גם ככה שהשרירים שלי פועלים, הם צורכים יותר חמצן.
כן.
ומייצרים חומצה לקטית כתגובת נגד לייצור החמצן. ברגע שאני מכניסה עוד משהו חומצי לגוף, אני מייצרת עייפות יתר על השריר. זאת אומרת, יש לי גם את הפעילות של השריר וגם את הדרך להקל. אז לפחות שעתיים לפני אימון מומלץ להימנע מדברים חומציים.
וואלה.
שבויטמין C הוא הטופ שלהם. זאת אומרת, בפרי יש גם סיבים ויש גם סוכר ויש עוד דברים שמקיפים את הויטמין C. כשאנשים לוקחים תוסף של ויטמין C, הם לוקחים אותו מרוכז.
נקי, כן.
אז זה בוודאות כדאי להימנע שעתיים לפני אימון מלקחת תוסף של ויטמין C.
אוקיי, ויש יש את המולטי ויטמינים ואיך קוראים לזה? קרטין?
L-קרנטין. יש עליו גם הדעות, גם חלוקות על L-קרנטין, על הפעילות שלו כיכולת לייצר יותר בזמן האימון, זאת אומרת, יותר עצימות מהשריר עצמו. יש על זה דעות חלוקות, אז קשה לי להמליץ על משהו שיש, כן. יש אנשים שזה עובד להם, ויש אנשים שפחות.
שמה בעצם זה אמור לעשות?
הוא בעצם מגביר את היעילות של השריר באותו זמן נתון. זאת אומרת, אם יכולת להגיע לעצימות מסוימת, ה-L-קרנטין יכול לתמוך ולייצר יותר עצימות. אבל הדעות הן חלוקות, זאת אומרת שתיכנסי לאינטרנט ותבקשי מחקרים אחרונים על L-קרנטין, הדעות שם יהיה בעד ונגד, בניגוד לקפאין מתה ירוק,
ששם יש קונצנזוס.
יש קונצנזוס.
אוקיי. טוב, אז הגענו לשלב שבו אנחנו מסכמות.
כמה עצוב.
כן, היה ממש כיף. וככה בואי ניתן את הטיפים, נרכז ככה את הטיפים שעלו פה במהלך השיחה.
כן, אז בעצם אני קוראת לזה quick tips, מה אני רוצה לקחת בעצם מהשיחה. אז לפני האימון מומלץ לאכול פירות, חטיפים, דוגמאות, בננה, תפוז, מוזלי, קטניות, טחינה, שלא דיברנו עליה, שזה אחד הדברים שאני מאוד מאוד אוהבת, מוצרי חלב כמו יוגורט, קוטג', מים, דיברנו לפני האימון, להקפיד לפחות חצי ליטר מים, תוך כדי האימון אני ממליצה לא לאכול, ואם האימון הוא מעל שעה, כן לשתות את הכוס מים, כל 15 דקות, אם באמת האימון הוא מעל שעה. זה גם מתאים לאימונים באופן כללי. אחרי האימון חשוב מאוד מאוד לספק לגוף את האנרגיה שהוא הוציא. אז אנחנו רוצים חלבון, כמו עוף, דגים, ביצים, פירות, כמו תפוח עץ, בננה, תפוזים, ירקות, שאין יום ללא סלט, עדשים, גרעינים, אגוזים בתוך זה, דברים שעושים כיף, כיף בנשמה, וכיף לשרירים אחרי.
כן, כיף לגוף, מזינים את הגוף.
מזינים את הגוף.
כן, כן.
בדיוק.
טוב, מהמם. אז תודה רבה.
תודה, תודה שהזמנת אותי. אני אגיד שהיה לי סופר כיף. התרגשתי, אבל כמו שאמרת בהתחלה, אתה מתחיל והשיחה זורמת.
כן.
אני מקווה שזה עבר, שזה משהו שהוא מאוד חשוב לליבי.
כן.
וזה משהו שאני מאוד מאמינה בו. מי שמכיר אותי יודע שאני חיה את מה שאני אומרת, גם במשפחה וגם באופן אישי. מנסה ליישם וללמוד כל יום משהו חדש, ללמוד מאנשים. תמיד אני אוהבת לדבר על זה, לשמוע על זה, שישאלו אותי שאלות. אני מרגישה שאני לומדת מזה.
אז אפשר להזמין, אם יש שחקניות, מאמנות, מאמנים שרוצים, רוצות
בכיף, לדבר. בכיף. אני גם מקבלת באופן פרטי, גם אני עושה שיחות זום.
נשאיר את הפרטים שלך בתיאור של הפרק, כדי כן? שיוכלו בכיף, לפנות אלייך.
בכיף, בכיף.
יופי, מהמם, אז המון המון תודה.
שמחתי,
גם לי. תודה שהזנתן לחיות כדורשת. מוזמנות להצטרף לקבוצת הפייסבוק חיות כדורשת. אם יש לכן רעיונות לרעיונות, נושאים שמעניינים אתכן, או סיפור אישי שתרצו שאני אדבר עליו, אתן מוזמנות לכתוב לי שם, או ליצור איתי קשר דרך הפרטים שמופיעים בתיאור למטה. הפנייה מנוסחת בלשון נקבה, כי הרוב קובעות, אבל ברור שגם גברים יכולים לפנות.